אני דיסני או AI?
דיסני, דיסני, AI זה פעם אחרת, אני באתי חם. כי קראתי את כל הכתבה בוויינט על 100 שנה לדיסני, וזה עצבן אותי נורא, אז באתי שמח ועצבני.
אוקיי, אז שלום, אנחנו אלון ויוני בפודקאסט שוליית הקוסם. היום נראה שהפורמט, אלא אם כן כרגיל נפתיע את עצמנו, יהיה יותר שאני אראיין את יוני לכבוד 100 שנה לדיסני, כי יוני חם ועצבני. כן, יוני.
כמו שאני מכיר את אלון, הוא לא יהיה מראיין, וככה טוב הדבר. טוב, אז למה התעצבנתי? קודם כל, כי זה באמת אוסף של קלישאות שאפשר להגיד על דיסני. היום כאילו הטרנדים הם כבר כל כך שחוקים, שכשאתה אומר דיסני, אתה לא חושב על אנימציה ואתה לא חושב על סרטים, אלא המילים הראשונות שקופצות לך זה תאגיד, וקפיטליזם, ומרצ'נדייז, והאמת שזה כל כך בוטה שאפילו בסרט האחרון שלהם, עולם מוזר, יש קטע שיש יצור כחול חמוד כזה, ואז דמות אחת ניגשת אליו ואומרת לו, אוי, אתה כזה מרצ'נדייז. וזה לא מטה, וזה לא הפוך על הפוך, זה פשוט סוג של, אנחנו כבר לא מסוגלים לדבר במושגים אחרים. זה לא לחיות בשניות. זאת אומרת, זה לא ש... לא יודע מה, אבו. כן, אפשר להוציא בובות של אבו, אבל הוא עדיין אבו. יש את ההפרדה הזאת. וברגע שיש דמות שהיא 100% מרצ'נדייז, אתה מבין שכאילו... שכאילו, איבדנו את הדרך, ירדנו משביל האבנים הצהובות. אנחנו לא בדרך לארמון. וזה עצוב. ודרך כלל, ילדים מזהים את זה. הבת שלי היא ממש סרט גרוע. והיא יודעת.
בואו נתחיל מההתחלה.
סתם, היא לא יודעת. היא אוהבת כל מיני סדרות מעצבנות בנטפליקס.
בואו נתחיל מההתחלה. כשאנשים אומרים דיסני, 100 שנה לדיסני. א', יש דיסני שזה פשוט התאגיד הענק, שכרגע מחזיק כמעט בכל הפרנצ'ייזים של כל ה... כל ה-IP'ים החזקים, כל המדיה, מארוול, כל הארכיון של דיסני אנימיישן.
בלו סקאי, סטאר וורז.
כן, זה לא מה שבאנו Fox. לדבר עליו, נכון. נראה לי פחות רלוונטי לנו.
נכון.
אז יש את התאגיד שבאמת התחיל מהבן אדם הזה דיסני, והאימפריה של דיסני באמת נבנתה, עד כמה שאני מבין, מסרטי אנימציה. שאתה כידוע כשוליית הקוסם, כי אני מאוד אוהב את דיסני הקלאסית, של ה-40s וה-50s, פינוקיו של גיאה.
גם, סליחה.
וגם אני... את דיסני של ה-90s, תור הזהב השני, או איך שלא קוראים לו.
זהו, אני, נראה לי זה התור הזהב השלישי.
השלישי.
כי, אתה יודע, היה את כלבים וגנבים, היה את, היה את ההיילייטים שזה גם ספר הג'ונגל, אתה יודע, זה 67.
וגם אני ואתה ביחד מאוד אוהבים לבקר את דיסני העכשווית, דיסני פיקסר כבר בעצם, שזה בהתחלה היה פיקסר לפני שדיסני קנו אותם גם, כי זה סרטים נורא מעניינים. גם מבחינה סוציולוגית, נראה לי לא נדבר על זה כאן. נכון. שנינו כתבנו על זה בבלוג שלך, על כאילו שהאידיאל הפך מלהיות אהבה ללהיות שותפים טובים במפעל, נכון. וכל מיני דברים כאלה, גם טוי לא, סטורי, גם מונסטר.
אנחנו לא ניכנס לזה, כן. אבל זה בהחלט, כל השיפט הזה, דיברנו קודם על מסע הגיבור, אז גם לפעמים גם לחברות ענק יש מסע גיבור מסוים.
כן.
אז זה כן דברים שהם הם, הם, הם משמעותיים, לא מהצד שוב של ניתוח של קפיטליזם וזה, אלא באמת ברמה של סיפור, איך סיפורים משתנים, איך ארכיטיפים של סיפורים משתנים, ואיך כמובן זה משליך על החברה שאתה כל מיני מפלרטט איתה. אתה בעצם, התכנים באים מהחברה וחוזרים אל החברה, ותמיד יש כאן איזה משחק שאין בו בהכרח מישהו שמוביל. זה לגמרי טנגו.
כן, בוודאי. הדברים תואמים לחברה, וגם אנשים גם כותבים את מה שהם יודעים. כלומר, זה לא מקרה שאנשים של פיקסאר, כתבו בעצם סרטים שהם כולם כמו Toy Stories ו-Monster X, לא כולם בעיקר, אבל מתעסקים באנשים שעובדים בחברה יצירתית, והם צריכים למצוא מחדש את היצירתיות שלהם.
לגמרי.
תעשה רגע הפסקת פרסומות, אני מכבד את... לא, אל תחבא, אל תחבא.
לא, אז אני אדבר בינתיים.
בדיוק.
אוקיי, אז האמת שהעלית את העניין של פיקסאר, וזה נורא מעניין, כי... וזה קשור לעניין של הרנסנסים, זה העניין של באמת שהיו פיקים יצירתיים, ותמיד אני בהלם, מאיך השנים הראשונות של דיסני בסרטים ארוכים הוציאו 5 מאסטרפיסים, אבל מאסטרפיסים ברמה של דברים שהם גם היום נחשבים מאסטרפיסים.
מה החמישה?
של גיאה, פינוקיו, במבי, דמבו, פנטזיה.
כן.
וכל זה באיזה... כשאתה... להגיד שהמציאו את הגלגל זה אנדרסטייטמנט. זאת אומרת... בסדר, אז יש ויכוחים של גיאה, היה סרט הארוך הראשון או לא, זה לא משנה, אז היה את... אז היה משהו, אבל זה להיכנס לעולם של... זה לא רק סטורי טלינג ארוך, אלא זה גם להחזיק מסך, שעה ומשהו, שזה כל כך לא מובן מאליו. זאת אומרת, להחזיק את הצופים. מול משהו ארוך בסרט אנימציה, זאת אומרת, חוץ מהאתגר הטכני, האתגר הסיפורי, וסליחה על המילה הגסה, engagement, הוא באמת מטורף, ולא רק להצליח לעשות את זה ברצף, אלא גם בז'אנרים שונים, כי אפשר להגיד, אוקיי, של גיאה זה אגדות. פינוקיו, הוא לא עונה לקטגוריה של אגדה קלאסית. זה ספר איטלקי מהתקופה היחסית.
סוג אחר גם של סיפור, ודמו
בכלל. וכנל במבי, שלא לדבר בכלל על פנטזיה, של מאיפה להזזל הדבר ההזוי הזה יצא והגיע לעולם. אז אני אומר, הפיקים האלה, גם בפיקסר, הרי הסרטים הכי טובים של פיקסר, היה הרצף הזה של הסרטים הראשונים. היה פיק כזה מדהים, אז נכון, אוהבים כאילו גם להשתפך על הכל בראש וזה, אבל בסופו של דבר, הם יצרו לעצמם את המעמד שלהם בעקבות הפיק הראשון, ושוב, הרנסנסים האלה קרו גם אחר כך, גם בשלבים הבאים, בעיקר באמת שנות ה-90 זה היה באמת מה שנקרא, היה דוקו שיצא לזה, שנקרא לו Waking Sleeping Beauty, כי זה מה שהיה. הייתה פה יפיפייה נרדמת, חברה עם הון ערכי ולגסי, אבל רדומה, ופתאום הגיע מישהו והצליח להעיר אותה לחיים.
שזה ב-90s? על איזה תקופה
אנחנו זה נאמר? זה ב-90s, כן.
אז רגע, אז לכן אמרתי שדיסני זה הרבה דברים, אנחנו לא מדברים על התאגיד, ומה שאתה התחלת, לדעתי, כשחושבים על דיסני, חושבים א', באמת על אנימציה, ועל אנימציה מסחרית, כלומר, כמו שאתה אומר, גם קצת המציאו את הגלגל, גם בלעשות פיצ'רים שהם בידוריים, שמחזיקים קהל, גם באמת דברים לא רע אמיצים, היום לא היו מאשרים את פנטזיה. לא. כנראה גם לא היו מאשרים את דמבו, זה דמבו זה...
אני לא בטוח שהיו מאשרים את במבי, אני לא, בטח לא מאשרים את של גיאה.
לא, את של גיאה דווקא כן.
לא, מסיבות אחרות, של תקימות פוליטית.
היו אולי משכתבים. הנסיכות, וזהו, זה... רגע, אתה מפריע לי.
סליחה.
רציתי לעשות סדר. אתה תמיד מפריע לי לעשות סדר. אנחנו לא מדברים על דיסני, תגיד, אנחנו מדברים על דיסני כמפעל אנימציה, כיזמי אנימציה, כאנשים שהביאו את הדבר הזה לאנשהו, אבל גם באמת בתוך זה, כשחושבים על דיסני, חושבים על סרטי הנסיכות, שזה בדיוק הייתה ההתפרצות שלך שהפריע לי. כלומר, סרטי הנסיכות תמיד בעצם היו הבסיס, הלחם והחמה, אתה רואה את זה, יוני עושה לא, אבל אני אתן לו עוד רגע להתפרץ, אתה רואה את זה מצוין עם פרוזן, שכל הסרטים, מבחינה מסוימת, כל הסרטים האלה שאני ואתה מדברים עליהם ואוהבים, הדיסני המאוחר, הפיקסר, הם כולם כישלון. כאילו, מונסטרים כזה, יש מרצ'נדייז, טוי סטורי, זה נחמד. שום דבר מזה, זה לא בקרסוליים של פרוזן.
כן.
כלומר, דיסני היו צריכים לחזור באמת לסרטי נסיכות האלה, ושוב, אפשר לדבר, זה לא נראה למה שמעניין אותנו, על ההבדל בין פרוזן מבחינת המסרים החברתיים, משפחתיות, לעומת אהבה רומנטית, לא מעניין. עצם הסרטי נסיכות, זה כאילו משהו... שוב, זה לא המצאה של דיסני, אבל זה באמת, כאילו, כשאנשים חושבים דיסני, הם לא חושבים גם סרטי נסיכות. השאלה אם אנחנו רוצים גם לגעת בזו, שזה בדיוק מה שמעצבן אותך,
זה בדיוק מה שמעצבן אותי.
בלגאסי.
כי אין דבר כזה סרטי נסיכות. אני יודע, זה נשמע, שוב, זה חלק, סליחה, זה חלק מהקלישאות של למה, כי באמת היה שלב שבו החליטו שיהיה מיתוג כזה. כי נורא קל להוציא סט של בובות וסט של ערכת איפור, כשבמקום נסיכה אחת על הרקע, יש לך שם 5 נסיכות, כולל מולן, שבכלל לא נסיכה, אבל לא משנה. ולנסות לעשות איזה סוג של מיתוג רטרואקטיבי. עכשיו, למה אני אומר זה רטרואקטיבי? כי בזמן אמת, ואני יודע כי חייתי בשנות ה-30 של המאה הקודמת, שלגיה לא נתפס כסרט נסיכות. בטח שלא דמבו, שזה לא קשור, בטח לא פינוקיו, בטח לא פנטזיה. שנייה, בסך הכל, כשמסתכלים על הרפרטואר של דיסני, הדבר הזה שעבר את המיתוג של נסיכות הוא בערך עשירית. המיתוג הוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מוכר, אבל שוב, כשנותנים ל... מנתחי תרבות עיתונאית זולה, כאילו של, מה זה דיסני? אז לא, אז זה לא נכון. דיסני עשה מלא מלא דברים, ואפילו היחס שלו, זה מה שאני רוצה להגיד, שאפילו סרטי נסיכות הם לא סרטי נסיכות. ואני אומר, לפעמים יוצא מצב שהחשיבה הפרוגרסיבית, הכאילו נורא נורא מתוחכמת של אנחנו יודעים להסתכל לקפיטליזם בעיניים ולנתח אותו, היא דווקא זאת שמפספסת את הנקודה. כי בעצם יוצא כאן איזה מהלך שבו אתה יוצר השטחה, יש לך דמויות מאוד מאוד שונות, כמו מולן וכמו בל, וכמו אפיפייה נרדמת, שחלקן יותר פמיניסטית וחלקן פחות, וחלקן יש להם סיפור מעניין וזה, ואתה אומר, בסופו של דבר אתה הופך להיות השיקוף של הדבר שאתה מבקר אותו. אתה אומר, הם כולן נסיכות, ובבת אחת אתה לקחת את המחבש ודרסת אותם, כמו את השופט דום ברוג'ר רביט.
יופי. א', אני רוצה שנדבר עוד.
וזה נורא מעצבן אותי. ואם מעניין אתכם, אז יש מאמר וידאו מאוד יפה, על כמה סינדרלה היא היא בדיוק ההפך מסרט נסיכות. זאת אומרת, היא דמות מאוד לא שטוחה, דמות שנאבקת, שעומדת עם טוהר לב ועם עדינות ואהבה מול משפחה שרומסת אותה, אבל כמובן שבעין פמיניסטית ביקורתית, אז לא יראו את זה, כי ברגע שיש נסיך, אז אנחנו ישר שמים את הנסיכה בתוך הקטגוריה של המסכנה העצובה, גם כשהיא לא באמת כזאת.
כן, אבל שם, תראה, א', לא, אני אוהב את הקעה שלך, ואני גם רוצה שנחזור לסרטים הראשונים, אני מאוד רוצה לדבר על דמבו, כי אני נגיד כן. מכל החמישייה הזאת, תכלס גדלתי על דמבו, ופנטזיה, ואת האחרים פחות התעניינתי והכרתי. כן, אני אגיד על הסרטי נסיכות, לא בפן של הביקורת פמיניסטית, בכלל לא בפן של הביקורת תרבות. מבחינת המותג דיסני, כלומר שהלוגו זה הארמון.
כן.
הלוגו זה הארמון. ומה שילדים התחפשו, יש את התחפושת של שלגיה עד היום. סינדרלה קצת יותר קשה להתחפש אליה. ואז מה שאני אומר, כאילו, למה פרוזן משמעותי ביניי? כי מתחפשים לפרוזן. לא מתחפשים למייק ווסובסקי. נכון. לא מתחפשים...
גם נראה לי שבאמת פרוזן היא הייתה אחד התוצרים הראשונים, אולי חוץ מפלונטר, שהוא היה כבר מתוך התודעה של סרטי נסיכות.
כן. ועכשיו זה נגיד מהר, כי אני חושב שנגיד אחד הסרטים הכי גדולים של החיבור הזה, לדעתי זה כבר מהחיבור, זה מואנה. הוא בעיניי סרט מופלא, וזה סרט נסיכות. נסיכות במחות.
כן.
היא הבת של המלך, היא יוצאת למסע גילוי שלה, אבל זה גם סרט נסיכות הפוך. היא מורדת בגורלה, היא משנה את הגורל של העם שלה, וגם דרך אגב, אני לא חושב שמתחפשים למואנה. שרים את השירים אבל.
כי גם היא לבושה בצורה קצת פחות...
הנה,
היא קצת די חוספנית, יחסית ל...
לא, זה גם, אני חושב, פחות אייקוני.
נכון.
כאילו, שלגיה, השרוולים הנפוחים האלה, הצבעים שם...
השיער.
מאוד אייקוני, קל להתחפש. פרוזן גם, כאילו, גם פרוזן זה נחמד, כי זה כאילו תחפוש את החיות, וראיתי את החיות, אתה יודע... כאילו, אני לא זוכר את הצבעים, כי אני לא...
דבר איתי על זה, יש לי תאומות.
נכון. אז נכון? אפשר כאילו לשחק את המשחק, אחת בצבע הזה, אחת בצבע הזה. שאתה יודע, גם ההשטחה אותי קרתה בפרד האורס, איך קוראים לזה?
רלף, רלף האורס.
רלף האורס, רקית רלף.
ברלף 2, שהוא פוגש את הנסיכות של דיסני בגרסה הממותגת שלהם.
אולי לא כדאי להיכנס.
האם את זקוקה נואשות לגבר שיציל אותך? את נסיכת דיסני.
זה מאוד מעניין, כי יש פה 15 סרטים, כמו שאתה אומר, מאוד שונים. וכאילו הם פתחו את האנימציה, את הרעיון הזה גם של המחזמר, כאילו הסרטים שהם מחזות זמר, ששוב, ההצלחות הכי גדולות של
שוב,
דיסני...
שוב, גם, סליחה, אבל גם זה לא נכון.
כן.
זה לא נכון.
מה?
זה כואב לי. זה לא מחזות זמר. זאת אומרת, היום כשדיסני כבר נמצאים בתודעה, שבה כל יצירה אמורה לקבל גם גרסה בימתית, והחשיבה היא של מיוזיקל, אז כן, הסרטים הראשונים לא היו מיוזיקל במובן של היום. אני לא מומחה למיוזיקל, אבל אני חושב שאפשר ליצור, לזהות את התפקיד של שיר. זאת אומרת, זה לא נאמבר. אני, שוב, קשה לי כאילו לדייק את זה, אבל החשיבה הייתה חשיבה אחרת. זה היה סרט עם שירים, וכן, דמויות דיברו את שעליבן, אבל אני אתן את זה קצת איך שאני חווה את זה בפרוזן, וכן, יש אנשים שחולקים עליי זה, יואב לוסטיג למשל, המבקר של מקור ראשון. אני הרגשתי שהשירים, נגיד בפרוזן, הם שירים שהם פאוזה. זאת אומרת, הם לא באמת חלק מאיזשהו שינוי שקורה בסרט, אלא זה סוג של אקס-טריטוריה בתוך הסרט. כאילו פתאום הסרט עוצר לשיר. עכשיו, לפעמים יש התפתחות, לכאורה אלזה עוברת שינוי בשיר, נגיד Let It Go. כי היא נכנסת אליו, עבודה הולכת בחורף וביער המושלג, ופתאום בצד השני כבר יש לה ארמון והיא אישה חזקה ועוצמתית. אבל היא לא באמת עברה תהליך באמצע. זאת אומרת, השיר הוא כאילו בא ואומר, במקום שהיא תעבור תהליך, נעביר אותה תהליך בשיר. ואני חושב שהסרטים הראשונים, וגם המאוחרים, לא היה קיים אצלם הדבר הזה. זאת אומרת, נכון, הייתה כאילו פאוזה בסרט בשביל שיר, אבל השיר תמיד היה חלק אורגני מהמהלך. הוא אף פעם לא היה, עכשיו נעצור לשיר. אני נזכר בשירים הכי טובים, כאילו באמת, בתוך הים. חפש תמיד רק את הטוב שבאמת נחוץ לדוב. השיר יוצא מתוכך. זה לא שפתאום אומרים, ועכשיו שיר. אחת הסיבות שאני לא מסוגל שלא לרקוד, כשאני שומע את The Bare Necessities, זה בדיוק בגלל זה, אתה כאילו... אם תקשיבו לקטע הזה טוב, אתם תשמעו שכשבלו מדבר עם מוגלי, ממש לפני שהשיר מתחיל, יש שם איזה אבוב או איזה קלרינט קטן, שמתחיל לדגדג לנו בבטן. כאילו, I hear a song coming.
Now it's like this, little britches. All you gotta do is look for the bare necessities.
זאת אומרת, כי זה תמיד בא מבפנים, זה בא כי הדמות, זה באמת מתפרץ אצלה. ואני חושב שהדוגמה ההפוכה לזה, אם הזכרת את רלף האורס 2, זה שהנסיכות מלמדות את פנלופי איך להשתמש בשיר I want, זאת אומרת, בחשיבה של מה התפקיד של שיר בסרטי דיסני, כדי לגלות את העני האמיתי שלה. ואתה אומר, אבל זה לא עובד ככה, אתה לא מזמין את השיר הזה. מולן לא החליטה עכשיו אני אשיר את השיר של, what, של I want. היא חוותה משבר, אבא שלה, היא איבדה את הכבוד של המשפחה שלה, והתסכול הנרקיסיסטי הזה שהיא הולכת ומסתכלת בהשתקפות שלה, בקברים של האבות שלה ובמים, אז זה יוצא החוצה. ואני יכול לעשות את הסיבה, זה מרגש, ואלזה, אני לא מאמין לה. ואני חושב שהבליביביליטי, זה אחד הדברים שהכי קשה לי עם הסרטים בעשור האחרון, כשזה לא קיים. אני לא מאמין לדמויות, אני לא מאמין לתסריט, אני לא מאמין למה הדברים קורים, כי בדיוק בגלל הרקעים האלה, שאני אומר, זה כאילו בא לתפוס את הדמות ולהגיד לה, באמת רצית לשיר עכשיו? את הולכת פה ביער כפו, זה באמת בוער לך לשיר? אבל לעומת זאת, אני נזכר בפתיח של היפה והחיה, והבל יוצאת החוצה, השם אזורחת, הציפורים מצייצות, אני במרכאות נסיכת דיסני, אבל אני אומרת, אתם לא קולטים שאני שונאת את זה? וזה פתיח מדהים, כי האירוניה הזאת של בואו נשיר על הכפר הצרפתי והמקסים הזה, וכמה שאני לא סובלת אותו. Like the one before, little town full of little people waking up to say bonjour 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 bonjour
bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour השיא של הפרק הזה, אולי היו נוספים, אולי אתה צריך לערוך את זה שנתחיל מהמונולוג, כי מה שאמרת עכשיו על השירים הוא באמת מרתק, וגם באמת פעם ראשונה ששמעתי את זה, ואני גם באמת חושב, גם זה נחמד איך אתה זוכר את השירים ואיך דיברת עליהם. כי באמת הרי, כאילו, בר נססיטיז וזה, ודרך אגב גם ה-M1, אני חושב שמואנה הוא אחד הגדולים, כי השירים שמה, כאילו, איך שהיא מציגה את השירים, גם, השיר, בעצם יש את השיר על הכפר הקטן, כאילו, איך כולם פה עושים את אותו דבר. אני לא זוכר איך הולך, ואז כאילו הרגע בסוף של כאילו החיבור לעצמי, גם דרך הסבתא, יש שם משהו נורא חכם וגם נתנו...
לגמרי, זה שיר מלא ברבדים, זה לא סתם אני רוצה לממש את עצמי. It calls me I am the daughter of the village chief We are descended from voyagers who found their way across the world. They call me. I've delivered us to where we are. גם איזה שיר מלא ברבדים, זה לא סתם. אני רוצה לממש את עצמי. כמו ששוב, סליחה, אבל בעולם מוזר זה לגמרי טגן כזה. אני לא רוצה להיות כמו אבא שלי. זה פחות או יותר המוטו שחוזר עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ושמה, השיר הזה, כמו שאמרת, הוא ממש, ממש מרובד.
כן, אני שמעתי אותו כבר עשרות פעמים את מואנה, ותפסתי פעם טרמפ עם שני ילדים כאלה, חיילים, צעירים, והם שמעו, ופשוט היו במרתון דיסני, ורבו על כל הסרטים, גם הם טענו שיש סרט, שיר של הרקולס שהוא ממש טוב, שאני בכלל מכיר.
דרך אגב, השיר I want של הרקולס הוא באמת אחד החלק.
כן, עליו הם דיברו.
אבל הוא פעם פחות טובים.
כן? אולי הם דיברו.
כי הוא אפי.
זה השיר שמציגים אותו? לא יש שיר כזה שמציגים את הרקולס, נראה לי, לא? לא חשוב, אני לא...
שיר מדהים, שיר פתיחה הוא מדהים, הגוספל. We are the muses, goddesses of the arts, and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules.
Honey, you mean Hercules. אז הם דיברו על זה. כאילו כשהם רבו מה השירים הכי גדולים ועשו כזה...
לא, הגוספל הוא בכלל, לקחת כאילו מיתולוגיה היוונית ולחבר אותה לשירים, למקהלה נוצרית אפרו-אמריקאית, נפלא.
זה מעניין, כי גם יש... כאילו בדמבו יש רק את השיר של האורבים?
לא.
יש עוד שיר?
של האימא. יש את בייבי מיין, שגורם לך לבכות. ויש את ה, את כל ה, את, את, לא, יש גם את השיר של הרכבת, סוג של חצי שיר. יש שם, יש שם עוד שירים.
נכון.
וכמובן, נכון. את, כן, השיר של הערבים הוא הטופ
של
הטופ.
השיר של הרכבת חירפן אותי בתור ילד.
כן, הוא קצת, נראה לי
שבכלל... לא, בטובה, כאילו, היה בו משהו... כאילו, לא, לא הכרתי משהו כזה בכלל, לדעת, כאילו... כשהם מקימים את הקרקס, זה היה כאילו מעולם אחר כזה.
למרות שההקמה של הקרקס היא בלילה בגשם, זה קצת, זה כאילו, אבל זה נורא מפחיד גם. כי כל הדמויות הן בצלליות שחורות, הבנתי שגם יש ביקורת, כאילו שהדמויות האפרו-אמריקאיות מוצגות שם כאילו בלי פרצוף, בתור עובדים. כן, אז מאוד רציתי שכאילו, אם כבר הזכרת את דמבו, שוב, חלק מהקלישאות זה איך דיסני לא לוקח סיכונים, והוא כאילו, ואיך הוא פשוט פונה לילדים. אחד מהם שאני אוהב כאילו להזכיר בקטע של להראות הגאונות שלו, זה שאם היום עושים את דמבו, מה היית מצפה? שבערך מאמצע הסרט נגלה שהוא יכול לעוף, נכון? למה? בשביל אנחנו הולכים לקולנוע, בשביל לראות פילים עפים. אתה יודע מתי דמבו עף בסרט? המקורי מ-1940?
רק בסיום.
5 דקות אחרונות על השעון. כן. זה מדהים, זה מדהים בעיניי. לא. אנחנו, יש לנו דרמה על, על, על יתמות ועל שיגעון ועל להיות שונה בחברה ומיליון דברים שהם בעצם לא משתמשים בכלל באוזניים הענקיות שלו ובסוף זה מופיע. למה זה נורא חשוב? כי זה יכול להיות יופי של גימיק. אם היינו רוצים לעשות איזה תנועות מצלמה בתלת מימד ולראות את הפיל המעופף, דיסני יכול להכניס אותו באמת באמצע הסרט. אבל הוא כאילו בא ואומר, כשאני אעשה אנימציה, אני לא מזיז פילים, אני תמיד עושה מעבר לזה. וזה לא סותר. זה לא כאילו שבסוף הוא משתמש בפיל המעופף כגימיק. אבל זה המקום הזה שבו האינטרס שלי הוא תמיד יהיה מעבר לאינטרנטיימנט במובן הזול של המילה. כי אם הייתי רוצה לבדר אתכם, הייתי יכול לעשות את זה.
אני חושב שזה מתחבר למה שגם אמרת על השירים, שהשירים כזה באים מבפנים. אנחנו בהפסקת מסעית.
יש כאן יותר רעש מברמת גן.
בונה מתח, רק שעוברות פה כאלה. גם אנחנו עם החלון פתוח. אל תערוך את זה החוצה, זה דווקא יפה לעשות פאוזה דרמטית. השירים שבאים מהדמויות, ה-M1, ה-Bernesist, כאילו תמיד כאילו, אתה יודע, זה כאילו... באמת בא עם איזשהו עולם פנימי כזה, כאילו רגש גדול גם באמת ב... טוב, שמוזיק, כאילו זה כל כך מורכב לנתח את זה, את ה... כאילו לראות איזה שירים באמת נהיו גדולים, וזה תמיד באמת גם המפגש, כמו הגוספל בהרקולס, בתוך הים, בתוך הים, לא יודע אם זה שיר חשוב. אבל שם נגיד יש גם את המונולוג של המכשפה שהוא בשיר.
של גוסל. בפלונדר.
לא, בבת הים הקטנה, שהמכשפה מציעה את העסקה.
כן.
סתם, פשוט, עשיתי סדנת משחק, ומי שעשתה את המונולוג הזה כמונולוג דרמטי, זה היה מטורף.
זה מונולוג נפלא. לא, גם, אפופו, כמה סאבטקסט הוא מכיל. כאילו, היא לא מצליחה להסתיר תוך כדי השיר את זה שהיא חוותה דברים בחיים שלה, אורסולה. זה לא רואה שהוא סתם, אפופו, טוב, לא משנה, אחד הסרטים הגרועים, הנסיכה והצפרדע, אני ממש לא סובל אותו.
בואו לא נדבר עליו, עצור.
הוא לא קיים.
הוא לא קיים. כי אני כן רוצה לחזור א', להזכיר, סתם בגלל שאנחנו עושים פה כזה סקירה של הזה, אז בעצם מפינוקיו זה wish upon a star, when you wish upon a star, אבל באמת גם בהקשר של הסיכונים, הרי פנטזיה היה נפילה. כלומר, דמבו, זה גם קטע נורא מה כשחושבים על יצירתית, דמבו נעשה כזה בדחק. אחרי ההפסדים הגדולים על פנטזיה, אם אני זוכר מה קראתי נכון.
אני, האמת שאני לא זוכר בדיוק. אני כן, זאת אומרת, אם לא טועה, עבדו על המון המון הסרטים האלה במקביל, כי באנימציה אתה לא יכול לסיים סרט ורק אז להתחיל את הסרט הבא. לא יודע, עד כמה שזכו לי, פנטזיה היה האחרון לפני המשבר של מלחמת העולם השנייה, אבל אני לא היסטוריון.
מי שרוצה מהשומעים לבדוק את העניין הזה...
ויקיפדיה.
יכול לעשות ויקיפדיה. הם לא צריכים אותנו בשביל לעשות ויקיפדיה.
אז אני רוצה להתייחס לעוד דברים שמעצבנים אותי. נגיד, באמת העניין של פמיניזם. אז כבר אמרתי שבאמת היה מאמר וידאו נורא יפה על סינדרלה. אחד הסרטים אוהבים עליי הוא היפהפייה הנרדמת. ונורא אוהבים ללעוג ליפהפייה הנרדמת. כי יש שם נסיך מאוד שטוח, יש שם נסיכה מאוד מאוד שטוחה. כל הציורים שם הם מאוד שטוחים, הם כאילו שנים לפני הקרטון סלונים יצרו את התחושה הזאת של איורים של ספר שקמים לתחייה. ולמה זה מעצבן אותי? כי מבקרים באים ואומרים, בואו ננתח את דמותה של, את דמותה של הנסיכה אורורה ונראה כמה היא מודל פמיניסטי שלילי. ואני אומר, שנייה חבר'ה, בואו נסתכל על היפהפייה הנרדמת במושגים רגילים של סטורי טלינג. איך אנחנו בודקים מי הגיבור של סרט? מי עבר שינוי, נכון? מי עבר שינוי ביפהפייה הנרדמת?
מי?
יש לנו שלוש גיבורות בסרט הזה. מצחיקות, מעניינות, לא תמיד הכי חכמות, אבל רוב הסרט עוסק בסיפור של שלוש הפיות. אז אם אתה בא מתוך ראייה מאוד מאוד מנייריסטית של הנסיכה היא כנראה הגיבורה, אתה באמת תפספס את הסיפור שלהן, שזה חלק מהאירוניה בכל הדבר הזה, שהן בסופו של דבר גם הן מסיימות את הסרט, הן יושבות על המרפסת ומסתכלות על כל המהלך המדהים שהן יצרו מבחוץ. זאת אומרת, הן יושבות ממש על הבלקוני, משקיפות על הנסיך והנסיכה שרוקדים. עכשיו, אף אחד לא יודע בכלל מה הם עשו. זאת אומרת, כאילו יודעים, אבל הם כאילו לא, הם לא נספרות, הם דיספוזבול בסיפור. ומלפסנט עשה את זה אפילו עוד יותר גרוע, שלגמרי הפך אותם לדמויות אפילו עוד יותר בזויות, כביכול בשם איזה פמיניזם, שהקורבן הראשון שלו, זה אחרי גברים, זה נשים שלו באות למלפסנט טוב בעין, ולגמרי מפספסים את העניין שלהם, ומבחינתי, הם דמויות מדהימות, ואני מת עליהן, וזה הסרט האהוב עליי, מדיסני.
כן, הם די עושות את הסרט.
כן, אבל אני אומר, אבל זה לא הוגן לפספס את הדברים האלה, ואני אומר, אנחנו חייבים ממש להזריק לעצמנו איזה חיסון נגד ניתוחים מעצבנים כן, של סרטי דיסני, כי אנחנו מפספסים את הקסם האמיתי, ולמה אני אומר את זה? כי זה מה שיוצר את הגל הנוכחי, המאוד מאוד שטחי, המאוד מאוד מטומטם, כי ברגע שאתה לא יודע לזהות מה האיכות האמיתית של דברים, אתה נידון לייצר דברים מהמסקנות הלא נכונות.
אתה כאילו אומר שהכותבים כזה מפנימים יותר מדי את הביקורת התרבותית, אבל גם זה באמת נורא מעניין שגם הפספוס הזה של כאילו דמויות המשנה, שלפעמים הם גיבורים, כי אני האמת, תסלח לי, פחות זוכר את היפהפייה הנרדמת, אבל נגיד המהלך שסיפרת זה גם המהלך שקיים במוגלי. כאילו שמוגלי גם הרי מסתיים בבלו ו...
נכון.
שגם בשפוט את דיסני, כאילו סרט מ-67 על זוג הומואים שצריכים להיפרד מהילד שלהם. שהם מסתכלים על מוגלי, כאילו שהם...
כן, כי הוא מצא בחורה. מה זה היצור הזה?
כן, בדיוק. זה... אין יותר חתרנים מזה, לא עשו יותר חתרנים מזה עד היום, חוץ מ...
נכון, לא. האמת שגם כשכתבתי על זה, באמת דיברתי על בלו ועל בגירה, כשני מודלים גבריים.
כן.
יש את האבא. האובר מגונן,
כן.
שבעצם הוא ילד תמידי גם, כי הוא פשוט רוצה שהילד יישאר בג'ונגל, כי שם הוא מרגיש בנוח. אפשר משהו קטן זה? אחד הדברים היפים, באמת שאנחנו מנתחים את, אפרופו דיברנו על שירים עם רבדים. במה עוסק השיר של בלו? בזה שהוא רוצה שמוגלי יישאר בג'ונגל, נכון? בג'ונגל יש הכל טוב, אבל כשאנחנו מסתכלים על הוויז'ואל, מה אנחנו רואים? שבמהלך השיר הזה, מוגלי כמעט נהרג 5 פעמים. הוא כמעט נפל עליו סלע, הוא כמעט טבע במים, הוא נדקר, כן. נפל עליו אשכול בננות ענק. זאת אומרת, זה נורא מצחיק שכאילו אנחנו בלו שר על כמה טוב בג'ונגל, והוא לא מבין שמאוד מאוד טוב בג'ונגל, אם אתה דוב ואתה בראש שרשרת המזון, זה קצת פחות נעים אם אתה ילד קטן וחלש שאין לו ציפורניים ושיניים חדות.
או שהוא לא מכיר בזה שנולד לו ילד סטרייט, שלא יכול לחיות את אורך החיים הדובי שהוא חי. שזה באמת סרט מדהים בהקשר. ממש, האמת שזה סרט מטורף בספר הג'ונגל יותר מכל דבר אחר מטורף, כאילו בהשלכות התרבותיות של כל דבר כמעט שקורה בו. אבל הוא מסתיים באמת כאילו בזה שהם... צריכים לתת לילד ללכת.
כן. דרך אגב, בסיפור מקורי אני חושב שמוגלי הלך אל בני אדם ואז חזר מבני אדם, אולי קצת כמו שקיים ברימיק הנהדר. רק רציתי להגיד שדיסני המון שנים רצה להשיג את הזכויות לסרט, ואז כשהוא השיג אותם, האגדה מספרת שהוא החזיק את הספר ביד, נכנס אל חדר הכותבים, אמר שזה לא היה, ואמר להם, רואים את הספר הזה? אני רוצה שלא תקראו אותו. הוא רצה את העולם, הוא רצה את הדמויות, הוא לא רצה את הסיפור.
אני לא יודע לגבי האגדה, הסיפורים של קיפלינג מאוד מאוד שונים. גם בטון.
נכון.
אבל כן, הדמויות מעניינות, העולם בנוי טוב, וזה באמת יצירה, ספר הג'ונגל, זה באמת מרתק, כאילו, מרתק מה שקורה שם. ובאמת מי שעובר שם את המסע זה בעיקר בגירה. כלומר,
האמת שבגיר ובלו, אחד הקטעים שאני נורא אוהב, סליח, אני חייב לזרוק כאן אנקדוטות, כי פשוט, אני כאילו, אני פן בוי של דיסני, ויש דברים שאני כל כך אוהב, ופשוט כאילו כל כך בא לשים עליהם זרקור. יש את הסצנה שבה באמת בלו מבין שמוגלי לא יכול להישאר בג'ונגל. אחרי שהם הלכו מכות עם המלך לואי, ומוגלי חווה את זה כמשהו נורא נורא כיפי, למרות שהם היו בסכנת חיים, ובלו פתאום מבין את זה. שאם זה היה, אם ככה זה היה מול קוף, מה יקרה מול נמר? ומוגלי ישן, עטוף בעלי תאנה כאלה, עטוף בעלים ענקיים, ואז בגיר כזה אומר לבלו, בוא נדבר שנייה. והוא גורם לבלו להבין, הוא מדבר, והוא גורם לבלו להבין בעצם שהדבר הכי טוב למוגלי זה להיות בכפר בני אדם. עכשיו מה קורה? הם מדברים בלילה. וככל שהסצנה מתקדמת, כל פעם שיש קאט מבלו לבגירה ובחזרה, הרקע של הצבע נהיה קצת יותר בהיר.
בלו, you can't adopt Mowgli as your son.
Why not?
והסוף זה, כשבלו כבר משתכנע, הוא אומר לבגירה, טוב, בסדר, אני אקח אותו לכפר בני אדם, אבל לפחות זה יכול לחכות לבוקר? ואז בגירה אומר לו, עכשיו בוקר.
But I love that kid. I love him like he was my own cub. Then think of what's best for Mowgli and not yourself. Well, can I wait until morning? It's morning now.
ואז המצלמה כאילו נפתחת, ואנחנו רואים שהשמש זורחת, הציפורים מצייצות, וכל כך כיף לראות את זה, איך הם בנו את זה בהדרגה, הסצנה התחילה לגמרי בלילה, וזה נורא יפה שבעצם קיבלנו כאן שני סיפורים מקבילים. גם בלו לאט לאט מבין שהוא חייב לשחרר, וגם השמש, שהיא כאילו גם איזושהי מטאפורה ל-common sense שהוא פתאום מבין, גם היא עולה. והוא מנסה לברוח מזה, ופתאום בגיר אומר לו, תקשיב, אמנם עברת פה תהליך הדרגתי של להבין, אבל בסופו של דבר השמש זורחת, בסופו של דבר אתה צריך להבין שכש... what's need to be done, needs to be done. אתה כבר לא יכול לברוח, די עם הדחיינות שלך.
כן, הילד גדל.
הילד גדל.
לא ראית שזה קרה, כי היית שם לכל התהליך, אבל הנה בבת אחת הוא כבר...
ממש, וזה סטורי טלינג, אנחנו לא רואים כזה. כי זה בדיוק המקום הזה שבו... סליחה, תסריטאי? זה לא מספיק להיות תסריטאי. אתה צריך להיות תסריטאי שחושב צבע. כי אם אתה לא חושב צבע, במובנים מסוימים, אתה לא יכול לעשות את הקראפט הזה של לתפור שוט לשוט ולהבין שקאטינג מסוים עם צבעוניות מסוימת יכולה ליצור דרמה כל כך חזקה.
כן, זה יפה מאוד. אני מנסה לחשוב אם פשוט צריכים להקדיש את העוד 10 דקות של הפודקאסט הזה לדבר על עוד כאלה סצנות. כי מדהים, כי כשדיברת על סצנות אני גם זוכר, כאילו אני זוכר את הרגל שאומר לו, כאילו זה בוקר, כאילו בוקר כבר פה, כאילו זה באמת. אני חושב שזה, כאילו, זה הפתיע אותי כצופה מבוגר, כי זה באמת, כאילו, אתה צריך באמת להיות, כאילו...
אני חושב על שילדים, וזה אחד הדברים שקשורים מאוד לשאלה, הנה, שוב, המאמרים על דיסני עושים סרטים ילדים, אז שוב, אני לא לגמרי תמים, זאת אומרת, שדיסני אמר, אני עושה סרטים לילדים ולמי שיש בתוכו ילד, אני כן מודע לזה, שיש כאן מימד ציני, מצד שני אני אומר, אבל זה בן אדם עם קבלות. זאת אומרת, הוא באמת, זאת אומרת, אפשר להגיד איך הוא ממתג את עצמו, הוא באמת נגע בילד שבכולנו. והעניין הזה של למשל באלאדין, באמת דיברו על זה שהסרט עובד בכמה רבדים. הוא פונה גם למבוגרים וגם לילדים, כי בילדים מצחיק אותם שהג'יני עושה ככה, אבל גם הם אוהבים את החיקוי של ג'ק ניקולסון, המבוגרים אוהבים את החיקוי של ג'ק ניקולסון. אני לא כזה אוהב את העניין הזה, כי כשאנחנו מדברים על בילוי לכל המשפחה, אנחנו לא מדברים על מה שהיום קורה, שזורקים כמה בדיחות למבוגרים כדי לרצות אותם על זה שהם גם נגררו לקולנוע. אלא באמת המקום שבו היצור האנושי, בילד יש מבוגר מבחינת אינטליגנציה, גם אם היא יותר אינטואיטיבית, אבל הוא אינטליגנט, ובמבוגר יש ילד, כי הוא מתחבר ללב, וכי הוא מתחבר למשחקיות, והוא מתחבר ליצירתיות, והעניין הזה של למוטט את המחיצה, הניע את דיסני הרבה יותר מאשר מה שקורה באלאדין, ואני מת על אלאדין, של בואו ניצור את הפיצול הזה, בואו נוציא את הבדיחות לילדים, נוציא את הבדיחות למבוגרים, וכולם נהנים. ואני חושב דרך אגב שזה לא הגדולה של אלאדין, כי בסופו של דבר, אנשים כבר מתישהו לא יכירו את ג'ק ניקולסון, ולא יבינו, גם חלק מהמון בדיחות שם גם אני לא הבנתי, כי לא ראיתי איזה טוק שואו אמריקאי מסוים. העניין של החיקויים, שזה היה גם לפי דעתי קצת טעות להביא את טוביה צפיר לדובב אותו, כי זה היה לגמרי בגלל ש... היי, הוא יודע לחכות את פרס, אז בואו נביא אותו, עם כל הכבוד אליו כשחקן, כי זה לא העניין של הג'יני. הג'יני, גם החיקויים הם פונקציה של זה שהוא באמת יצור מיתי על זמני. כשהוא עושה בדיחות מהעתיד, זה לא כי דחפנו בדיחות מהעתיד, אלא כי אתה באמת לא אמור לזהות אותו כמישהו שקיים בנקודת זמן מסוימת. וזה קיים לכל הכיוונים. למשל, כשהוא הופך לפינוקיו, שזה נבע מבדיחה של רובין וויליאמס? כן. שהוא פשוט עשה את הכל, yeah, right, whoop! והאנימטורים שמעו את הווי, והם ניסו להבין, מה זה הווי הזה? למה הוא עשה ווי? ככה לפחות ארי גולדברג, האנימטור שעבד על הג'יני, אמר. ואז הם הבינו שהוא בעצם אומר, כאילו, הוא אומר שאלאדין הוא שקרן, והוא בעצם עושה את הקול של האף של פינוקיו. ואז רגע, אנחנו דיסני, פינוקיו, we own him. בוא נעשה את הקטע הזה. אז אני אומר, העניין הזה של המטה, הוא לא כדי להצחיק מבוגרים. הוא, כי זאת הדמות הזאת. ואני אומר, העניין הזה של איך הדברים יכולים להיגרר לקלישאות, או לתובנות תסריטאיות זולות ולא נכונות, זה בדיוק לפספס את האיכות האמיתית. ושוב, אני חושב שזאת בסופו של דבר זאת החולשה גם של אלאדין, ושהוא קצת פחות קלאסיקה, כן. אבל לא ספק זה באותה מידה גם החוזקה שלו.
אני חושב שאלאדין פחות נגע. כלומר, אני חושב שנגיד מבחינת הומור אולי, וגם האנימציה, כאילו, הסיידקיקים שם, השטיח והקוף, וכאילו הכל שם ברמה מאוד גבוהה, וזה סרט שפחות נוגע, כי אין שם... נגיד, לא את התובנות של המבוגרים, ולא את התובנות של הילדים. כאילו, הגיבורה שם זה הנסיכה שכאילו משנה את החוק, כאילו, כי זה בסך הכל מגילת אסתר, או מה שאנחנו עובדים עליו, שלא ניכנס אליו. אבל, נגיד, כי מואנה נוגע, כי כאילו, מה שאמרת, כאילו, האוניברסליות הזאת, כל בן אדם צריך כזה לברוא את עצמו מחדש. ולמרוד במסורת ולקבל את המסורת.
וזה מאוד לפעמים, זאת אומרת, כי זה לא קשור מאיזה מוצא אתה. זאת אומרת, אנשים חושבים למשל שמולן, זה כי דיסני החליטו לעשות דברים יותר אוריינטליים. אבל זה בדיוק מה שאתה אומר. לא מדובר על תרבות צינית, מדובר על המקום שהוא באמת משותף. כי אנחנו מזדהים עם מולן, ואנחנו לא מרגישים של בוא נראה עכשיו את הסרט הסיני, או מואנה זה הסרט הפולינזי. לא, בסופו של דבר זה אנחנו, אנחנו. יותר מזה, אני רואה במואנה את אחד הסרטים הכי יהודיים של דיסני. כי הרי מה קורה שם בסופו של דבר? זה על עם שהוא אובססיבי למקום שבו הוא גר, והמסע הגיבור שמואנה מעבירה את העם שלה, זה שהיא אומרת להם, מה שאני מאוד יהודי, אתם חושבים שאתם שייכים למקום? אתם עם של נוודים. והיא יוצרת איזה בלנס מאוד מאוד יפה, הרי מה זה הסוף של הסרט? נדע לחזור. זאת אומרת, כשיש לך מקום שאתה מרגיש בו בבית, זה נותן לך כוח לחקור את מה שמעבר לאופק, כי יש לך לאן לחזור. וזה כל כך יפה, כי זה בעצם, זה מה שנקרא איחוד ערכים. שבדרך כלל סרטים, דיברנו על זה נראה לי בפעם הקודמת, שבדרך כלל סרט מציג קונפליקט בין ערך א' לערך ב', ובסוף אנחנו מוצאים שהערכים האלה הם לא סותרים. אז אבא שלה מאוד מאוד תלוי מקום, אומר אסור לצאת אל הים, היא מאוד מאוד בוער בה לצאת החוצה, ואז הבאלנס ביניהם זה הנדע לחזור.
כן. שזה דרך אגב אמירה סופר חזקה על התבגרות. כלומר, שהתבגרות עוברת בשלום כשילד יכול לצאת לחקור והוא יודע שיש לו בית לחזור
נכון,
אליו.
נכון, ומה זה משפחתיות, נכון? כן. שהיא לא חונקת.
שהיא לא חונקת. וזה באמת נעשה במואנה נגיד כמה רמות מעל נגיד מיטשלס נגד, איך קראו לסרט?
נגד הרובוטים. מבחינת התמות, כן, אתה
צועק, הוא עוסק ב... ואני חושב שבאמת הסרטים הגדולים, נגיד גם דמבו. א', דמבו זה דווקא אולי נורא נוצרי, כאילו. תיזהרו את מי אתם צולבים, כי אולי הוא יכול לעוף בסוף. אולי הוא הבן של אלוהים. ואל תקריאו לאמא שלו זונה. כי אולי כן ותולי... זה קצת נוצרי, אבל גם...
וואי, לא חשבתי על זה, אבל לגמרי, כאילו, אם היא מקבלת בן מהשמיים.
נכון, אבל כולם שם מקבלים ילדים מהשם. אבל כל היתר הם זוגות.
נכון, היא...
כל היתר שמקבלים הם זוגות.
היא אלמנה. היא נראית אלמנה לפחות.
והיא כאילו... סרט סופר מוזר. האמת היא שזה מדהים, כי באמת זה הסרט שאני חושב ש... אני נגיד, אני חושב ששני הסרטים שראיתי הרבה בילדות, זה גם נורא קשור למה יש לך על קלטת אולי. אבל ראיתי את דמבו המון, ראיתי את ברנארד וביאנקה במבצע אוסטרליה.
אני מת על ברנארד וביאנקה במבצע אוסטרליה. דרך אגב, הוא באמת מהתקופה שלפני הרנסנס.
כן, שכאילו הם משכחים, הוא מדהים. זה סרט הפתקאות, והדברים שם כיפיות.
והפתיח, והמוזיקה של הכתוביות, אני זוכר אותה בעל פה. יש שם איזה... פשוט פשוט אחרי ש... הכתוביות עולות. ויש שם איזה מערך מוזיקלי, פשוט קסום, אני זוכר שהסרט נגמר, אני פשוט, פשוט ראיתי את הכתוביות בלופ. כן. מרוב שזה היה יפה. שיש גם סצנת פתיחה מדהימה, שרואים כן. שם חיפושית. מטפסת על ענף באוסטרליה, ופתאום, זה היה אחד השימושים הראשונים בתלת מימד, היא עפה ואנחנו עפים איתה על פני שדה אינסופי של פרחים אל הבית של קודי, הילד הקטן, ומוזיקה כזו, כאילו של טו 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 פים, אקשן דאר, שלא קורה כלום. אתה עף במרחבים מעל השדה, וזה מהמם. אפשר, אחד מהם שבאמת, סתם, אנחנו מדברים קצת על הפער בין הסרטים הטובים והרנסנס השני, ולמה אלאדין הוא קצת חלש, אבל מה שמשתף לאלאדין, לאיפה וחיה, בתיים הקטנה, מלך האריות, הגיבל מנוטרדם, ואני חושב שזה משהו שאנחנו כבר איבדנו אותו קצת, מבחינת חוויה קולנועית, שאני כילד, וראיתי את זה, כאילו, בכלל, אני חוויתי דיסני בזמנים הכי טובים. כילד, אני ראיתי סרטים אפילו בפילם, את הקטעים מהיפהפייה הנרדמת ראיתי בפילם, גריינים ומקסים, וכאילו, כילד ראיתי אחר כך את הרנסנס השני, בקולנוע, בזמן אמת, ואפילו את פנטזיה הייתי רואה כשזה מגיע לקולנוע. מה שהיה מדהים שם, זה השוט עם פתיחה. זאת אומרת, קשה לתאר מה זה להיות ילד בן 14, שיושב בקולנוע, כשהשמש של מלך האריות עולה. זה רגע כזה שבאמת לא נראה לי שאפשר להשוות אותו לשום דבר, ואותו דבר עם בתם הקטנה. בתם הקטנה מתחילה מזה שיש ערפל. ושוב, כל הזמן מתוך עיניים של להיות בקולנוע. במקום להתחיל עם משהו נורא צבעוני, ההפך, יש ערפל, יש שחף שעף בערפל, דולפינים בערפל, ופתאום אתה פשוט כאילו בבהלה ספינה, בוקעת את הערפל. עכשיו, אם אתה רואה את זה בווידאו, אתה רואה את זה בלופים, אתה רואה שראו אותה קצת קודם. אבל לא שמת לב, ואז המוזיקה גם מתפרצת. ואתה כמי שיושב בקולנוע, אתה כאילו נורא נורא גבוה, ופתאום בני האדם נחשפים אצלך כאיזה משהו נורא נורא בום, נורא אלים. שפורץ, ואז מתחילה שירת המלאכים, וזה מהמם. היפה והחיה. גם, אתה נמצא באיזה שוט מאוד ארוך, שבו המצלמה מרחפת ביער עד שהיא מגיעה לויטראז'. והלב שלך, כאילו, הוא מפמפם. הוא פשוט, כאילו, אתה נכנסת פנימה, כאילו, ההיסחפות הזאת. ואז זה היה בתם קטנה, ואלאדין גם. העניין הזה של לילות ערב, שבאמת, בקיצור מה שאני אומר, מה משותף לכל הדברים האלה? שקיבלת הרגשה כאילו מישהו נותן לך יד, ובאמת לוקח אותך לעולם קסום. כן. וזה קשור גם לברנרדו ויאנקה. כי הרי, אוסטרליה היא תמה. זאת אומרת, ברור, ברנרדו גם יוצא אוסטרליה, אז הסרט גם עוסק באוסטרליה. אבל העניין הזה של מרחבים, עצומים, ולהיות ילד שגר בבית קטן מעץ, שהיית, כדי להגיע אליו, היית צריך לקחת מצלמה ולהעיף אותה על פני קילומטרים כדי להגיע לבית שלו, ששם הוא גר רק עם אמא שלו, והילד הזה הולך לשוטט לבד, אז זה מסוג הדברים שבאים, דרך אגב, גם בגיבל מנוטרדם. הפתיח הזה של איפה אני נמצא, אני נמצא מעל העננים. ומה אני רואה שם באופק? אני מעל פריז. ומה אני רואה? אני רואה את מגדל הפעמונים של נוטרדם. והוא פרן לי, שזה גם חלק מהתמה של הסרט, של... איפה אני נמצא? איפה מיניות נמצאת? האם היא בהבן או בגיהנום? ואז המצלמה רואה את המתקרבת ושומעים את הפעמונים, ואז היא צוללת אל תוך העננים, בעצם אנחנו רואים את פריז של מטה. וזה מסוג הדברים שבהם אתה אומר, זה זכות קצור לחוויות קולנועיות של שנות ה-90 שלא יחזרו עליהם אחר אותם. וזאת מתנה מדהימה.
מדהים. כיף לשמוע אותך. אני רוצה לקראת סיכום גם כזה...
אתה מתכוון לקראת סיכום של חלק א'.
גם כזה... קצת כזה... כזה כמו לקחת את זה כהמלצות צפייה כאלה, לשים לב לכניסה לעולם, לפתיחה, לכניסה לשירים, לגענו בהרבה דברים יפים. ואני רוצה להוסיף עוד משהו שלי ככותב לילדים ולנוער, שדיברתי קודם על התמה של נוער, שזה כאילו הלצאת ולחזור, הבית שם מותר לעזוב אותו, שגם באמת דיברנו על זה בספר הג'ונגל, בהבון מקומות, כאילו גם מהצד ההורי, של לשחרר את הילד, להבין, כאילו לתת לו עצמאות, זהות משלו, להבין שאולי הוא לא צריך להיות בג'ונגל ש... באמת זה נהדר איך שזה מתבטא בשירים בלו, אני שמתי לב, וזה גם הרי שהוא לא יכול לאכול את הנמלים, כאילו, כן. והוא כל כך רוצה להיות כמו בלו. כן. זה גם הקסם הרי, שילד רוצה להיות, כאילו גם מהזווית של הילד, שילד רוצה להיות כמו
כן, הדמות הורי. כן, הוא אומר לו, אני דוב כמוך.
כן. והילד הוא לא כמו ההורי, אף פעם, גם כשהוא לא באמת בן אדם שהוא ילד של טוב. ואני חושב שזה טוב, כאילו, אני חושב שחלק מה שנגע בדיסני זה באמת, כאילו, אני לימדתי כתיבה לילדים, זה באמת להבין את הפסיכולוגיה הזאת, את הצורך של זה, גם, על מה דיברנו קודם שזה נורא נגע לי, בדמבו, שילד גם קצת יודע שהניצחון הוא פנטסטי. כאילו, הרגע הזה בדמבו שהוא כמעט נרמס על ידי כל הפעילות הגדולות, זה להבין איך ילד רואה את העולם. אתה מבין?
כן, כן.
כאילו ילד שהכל גדול ויכולים לרמוס אותו, והחבר שלו זה עוד יותר קטן ממנו, אבל זה גם...
האנדרדוג של האנדרדוג.
כן, אבל זה גם נדע, כי העכבר לא מפחד מכלום, אתה מבין? העכבר הוא עוד יותר קטן בעולם הזה של הפילים הגדולים והפילות, כל הדודות הדוחות האלה.
כן, והוא מפחיד אותם.
והוא מפחיד אותם, וזה... ואז כאילו הניצחון, שהוא כן, מה, הניצחון הוא קצת פנטזיה. כאילו לעוף מעל כולם ולהפציץ אותם בזה, אבל ילד... כאילו זה מה שסרט נותן לילד, נכון? את הפנטזיה, שילד יכול... שהעולם הזה הוא לא רק עולם של מבוגרים.
לי קראו דמבו.
הנה, אז אני נתתי את הסיכום שלי.
כי יש לי אוזניים גדולות, ונכון, חלק מהפנטזיה, אתה לגמרי צודק, זה המקום של... אני אראה להם. אני אנימטור. אני אעשה סרטים, ואז...
אני אעוף.
אם נהנתם, שתפו, סתם, לא, אל תשתפו. זה נעים לנו ככה שזה... שאף אחד לא יודע על הפודקאסט. אז מזל טוב, דיסני.